ברוכים הבאים, שבוע טוב. עוד מעט יום רביעי, בעזרת השם, מגיע היום הגדול, תודה, ראש השנה. ראש השנה, יום הדין, היום שבו נקבע הכל. היום שבו נקבעים כל הדברים. מי יחיה, מי ימות, מה יאכל, מה ישתה, כמה כסף, כמה ילדים, איפה יעבוד, מתי יעבוד, איך. כל מה שאדם צריך בעולם הזה, מבחינה חומרית, נקבע ביום רביעי וחמישי, ונחתם ביום כיפור, וממש ממש ממש התחנה הסופית בשנה רבה. מי שמכיר יודע, שנה רבה, חג הסוכות, לאחר הסוכות, היום האחרון. אז אנחנו צריכים להבין את משמעות היום הזה, ואיך אנחנו יכולים להפיק את המרב מהיום הזה, כדי שנוכל להתקיים בצורה טובה יותר בשנה הקרובה. הקדוש ברוך הוא בראש השנה דן את כל העולם. תודה. דן את כל העולם, ואת לא רק את היהודים, גם את המוסלמים, גם את הנוצרים, גם את הבודהיסטים, גם את האינדיאנים, גם את הקניבלים, את כולם הוא דן. כל העולם עובר, עוברים כבני מרון. מה זה כבני מרון? כמו כבשים שהיו עוברים במקום שהוא מאוד מאוד צר, והיו עוברים רק כבשה אחת, כבש אחד היה יכול לעבור באותו מקום. אם היו עוברים שני כבשים ביחד, היו נופלים. אז רק כבני מרון זה מקום מסוים, שרק כבשה אחת או כבש אחד יכולים לעבור. אז ממש כל אדם ואדם עובר לפני הקדוש ברוך הוא, בראש השנה. ואנחנו צריכים להיכתב בעזרת השם בספר החיים, אז אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לקחת לעצמנו עניינים מסוימים שבהם, בעזרת השם, נשתמש ביום הזה. דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת, ראש השנה, חוץ מזה שזה יום הדין, ראש השנה הוא יום שמשפיע על כל השנה. משום כך, למשל, עד חצות היום, מומלץ מאוד לא לישון. לא לישון, מומלץ לא לישון. זאת אומרת, התעוררנו בבוקר, הלכנו לתפילה, עד חצות היום, 12, 12 וחצי, לא לישון. כי אומרים שמי שישן בראש השנה, גם מזל שלא ישן. דבר שהוא ידוע. ראש השנה הוא למעשה תעתיק של כל השנה. אם אדם, לדוגמה, סובל, כואב לו משהו, כואב לו הראש, כואב לו הגוף, הידיים, לא משנה מה. שלא יתלונן בראש השנה. קשה לי, שלא יתלונן. יש כאב שקשה לסבול, בסדר. דבר על כאב שאפשר לסבול, שלא יגיד, טוב לי, נעים לי, תודה. יקבל את זה באהבה, ומובטח לו שהוא לא יספוג את הכאב הזה בצורה הזו כל השנה. אדם שבראש השנה מרגיש משהו תודה רבה, ידבר בצורה חיובית, זאת אומרת, לא יתלונן, לא יפקה, ובאמת ירגיש טוב בראש השנה. אנחנו צריכים לדעת, לצערנו הרב, יש מין תחושה כזו, שבשבת יש קדושה גדולה, ובחגים לא כל כך שמים לב. למה זה קורה? כי פשוט בדרך כלל החג יוצא ביום חול. ראשון, שני, שלישי, רביעי. אז אנשים לא שמים את ליבם ב-100% ולא שמים. זאת אומרת, זה חג, אבל לא מייחסים. ניסה לאכול אצל הסבתא ונחזור. לא כמו שמייחסים לשבת. וצריכים לדעת שנכון שמותר להעביר אש, מותר להעביר אש, יש נר שדולק כמובן מלפני החג, ואני לוקח נר אחר ומדליק את הנר ההוא ומדליק את הגז או כל מה שצריך בשיטות מסוימות, כן? לחבות אש אסור, להעביר אש מאש מותר. אז אנשים לא כל כך שמים לב ואומרים, מותר להעביר אש, מותר לבשל, הם מרגישים מין אווירה של חול. אווירה של חול. בדבר שהוא צריך לתת עליו את הדעת. כולנו, כולנו, צריכים לחשוב. ולקחת דוגמה. אם עכשיו לכל אחד ואחד מאיתנו היה משפט, לא משהו רציני, נגיד על תעבורה, וזה קובע שלילת הרישיון, וקובע כל מיני דברים מאוד 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 משמעותיים, כנסות, לא משנה מה. כל אחד, כל אדם נורמלי לפחות, ייקח עורך דין, יבדוק, יראה מה החוקים, יבדוק, יברר, יתעניין. כל אחד יראה מה הוא יכול לעזור לעצמו. אף אחד נורמלי לא יגיע למשפט ללא הכנה, אף אחד נורמלי. אז אנחנו יודעים שראש השנה זה הבית משפט שלנו. לא שאם יקחו לנו את הרישיון או ייתנו לנו כנס או בית כלא לשנה. יכולות בעזרת השם בראש השנה, האופציות של ההצלחה ושל הכישלון מאוד מאוד ברורות. זאת אומרת, יכולות להיות אופציות לא טובות ואופציות מצוינות. לכישלון במשפט וכמובן גם להצלחה במשפט. אנחנו צריכים אבל להעריך מה משמעות המשפט הזה בעבורנו. למה אנחנו לא מעריכים? מה הסיבה שאנחנו לא מעריכים? כי אנחנו רואים שהרבה אנשים שלא העריכו שנה שעברה ועדיין הכל טוב אצלם, ולא העריכו לפני שנתיים והכל טוב אצלם. זאת אומרת שזה, יכול להיות שזה באמת לא, אבל יש צריכים לדעת שיש המון המון סיבות מדוע האדם הזה מקבל X והאדם הזה מקבל Y, יש המון המון סיבות שלא נרחיב עליהם את השיעור כרגע, אבל מה שאנחנו מסבירים שבמשפט הזה כולנו צריכים להיות מוכנים. כל אחד ואחד מבני ישראל צריך להיות מוכן למשפט הזה. וממש צריכים לדעת שדברים יכולים להשתנות. כמו שאנחנו רואים עשירים גדולים כקורח שנפלו השנה הזו, אנשים שחשבו שהם הכי חזקים ומתו, אנשים שחשבו שהם חלשים, זקנים, מבוגרים וחולים, ועדיין הם חיים. אנחנו לא יכולים לצפות, לא יכולים לתכנן, לא יכולים להבין מה הולך להיות, איך הולך להיות, כמה הולך להיות, מדוע, אנחנו לא יודעים כלום. מה שאנחנו יודעים, פרט אחד, שביום רביעי וחמישי הכל נקבע, כל מה שיהיה לאדם. כל מה שהוא יאכל וכל מה שהוא ישתה מראש השנה ועד ערב ראש השנה, חוץ מהוצאות של שבתות, ימים טובים ותלמוד תורה, נקבע בראש השנה. זאת אומרת, אם אדם רוצה להדגיש את עניין הפרנסה, יש לו את היומיים האלו עכשיו, להתחיל ולהתפעל, עניין הפרנסה, עניין הבריאות, עניין הזוגיות, כל אחד מה שהוא רוצה. כי ממש כאן קובעים את הכל. כמובן, צריכים לדעת, שאדם בכוח שלו, בכוח התפילה, יש שלושה דברים שהם קוראים את רוע הגזרה, הם מבטלים את הרוע של הגזרה. תפילה, תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זאת אומרת, כשאדם עושה תשובה, שהוא מתפלל, וקורא את הלב שלו, ממש מתפלל, אבל לא במקום של צעקות והתלהמות, מתפלל במקום פנימי, מקום פנימי. יש כל מיני סוגים של תפילות, יש המון המושגים של תפילה. יש תפילה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה מתפלל בצד אחד של בית המדרש, ומסיים את התפילה בצד השני. ויש תפילה של הבבא סאלי, שהיה מתפלל, היה מתפלל על הבן שלו, ובסוף התפילה הייתה שלולית של מים מהדמעות שלו. שלולית של מים, זה לא לפני 3,000 שנה, זה עכשיו, זה 30 שנה, 40 שנה, או, אנשים ראו, חיים, מספרים. יש תפילה שבן אדם שעומד במקום ומרוכז, ולא משנה מה יקרה מסביב, נחש או מלך, או לא משנה ביבי נתניהו יבוא, כלום, הוא לא זז, הוא מרוכז בתפילה. ויש תפילה שאדם שרוקד ושמח וקופץ, וחבורות יד ביד וקופצים ורוקדים, כל אחד והתפילה שלו. כל אדם והכוח הפנימי, מה שמניע אותו, מה שגורם לו להרגיש. אבל מה? לא חשוב איך תתפלל, העיקר שתתפלל. כי באמת זה חשוב שבשנה הזו כל אחד ירשום לעצמו, לפני שנכנסים לראש השנה, ירשום לעצמו את הנקודות שבהן הוא היה רוצה להיות, לצאת זכאי במשפט. אני רוצה לצאת זכאי במשפט הרפואה. אני רוצה לצאת זכאי במשפט הזוגיות. אני רוצה לצאת זכאי במשפט הפרנסה. ואז כל אדם ואדם יכתוב ליד כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא דורש, כל מה שהוא מבקש, וכל מה שהוא מתחנן לצאת בו זכאי, אפילו על אדם אחר, אפילו על הבן שלו, אפילו על הבת שלו, לא משנה. יכתוב מעשה טוב שעשה בשנה הקודמת שחלפה, את השנה שהיינו בה כרגע, שקשור לאותו נושא שהוא רוצה לצאת בו זכאי. אז אדם ירשום, אני רוצה להצליח בפרנסה, בעסק, בעבודה, לא משנה מה, ויכתוב, נתתי צדקה כך וכך. שהמצווה הזו תעמוד לי. אני רוצה לצאת במשפט הזוגיות זכאי, אני רוצה להכיר זוגיות טובה, רוצה שלום בית, או לא משנה, כל אחד, או להיפרד כל אחד והצרה שלו, והבעיה שלו. אז יכתוב, אני עשיתי שידוך בין בני זוג, והנה הם הקימו בית לתפארת, או שפעם היה בן אדם שהיה לו בלגן בשלום בית, ודיברתי ועשיתי ביניהם שלום, השכנתי שלום, או שהיה איזה עניין מסוים עם ההורים שלי ועזרתי להם, וככה לא הייתה מריבה. לא משנה, כל אחד ימצא משהו שהוא עשה, שקשור אפילו בעקיפין לאותו נושא. וכשאדם יכתוב את הדברים הללו, ותהיה לו כמו כן, אסמכתה, כמו אישור מעורך דין, או אישור מהמשרד הזה והזה, כך וכך, זה נקרא ביהדות מליץ יושר, זאת אומרת שנניח יש רבנים גדולים שרוצים להיקבר עם הספח שלהם שהם כותבים פה את כל הצדקות שהם נותנים. כי זה יהיה המפתח שלהם בעולם הבא לכל השערים. או רוצים להיקבר עם מטפחת של דמעות של איזה אלמנה שהיא הייתה בוכה בוכה והם עזרו לה, אז לוקחים את המטפחת, נקברים איתה כדי פותח להם את השערים בעולם הבא. יש כל מיני מליצי יושר. אז זה יהיה המליץ יושר שלנו. כל אחד יכתוב מעשה טוב, יתמקד במעשה טוב, יתאר אותו לפרטי פרטים, ממש כמו שעורך דין, איך עורכי דין כותבים משפט, אנחנו רוצים 1,000 שקל תביעה, הם כותבים את זה על 400 דפים. 400 דפים, כל מיני מילים, הם ממציאים מילים ועוד מילים ועוד מילים. איכשהו באמצע הם משחילים את זה וממשיכים קדימה אחורה, קדימה, הרבה מילים, הרבה דפים, הרבה מילים, הרבה דפים, למשפט אחד. ככה תעשה גם אתה. אתה תכתוב את המעשה הזה ותפרט. אבל היה לי קשה לעשות את זה, והתאמצתי, וניצחתי את היצרים שלי, דפה, תוסיף, תוסיף, אמת, דבר אמת, כן, כדי שבחור יודע, אם משקר, אם דבר אמת. תוסיף, 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 תגיע מול זה, תיקח את זה איתך, תשים את זה בכיס. בכל התפילות. כל התפילות, 4 ימים, שזה יהיה עליך. צמוד אליך. וזה המליץ יושר האמיתי. כי המעשים של האדם, המעשים של האדם, התשובה, המעשים, הפעילות הרוחנית שהאדם עושה, אלו מעשים שיכולים לתת לו את הכל. לתת לו חיי נצח. פשוט מאוד חיי נצח רוחניים וחיים איכותיים מבחינה גשמית כמובן. המעשים הטובים של האדם. והאדם יזכיר לעצמו את המעשה, ידוש בו וייכנס לתוכו וידמיין אותו ויאמר לעצמו, שאני מקבל על עצמי לעשות בלי נדר עוד מהמעשה הזה. שוב, עוד, עוד, בלי סוף. המעשים של האדם יוצרים לו את המציאות. אלו אבני הדרך של העתיד שלו. זה דבר ראשון, לקחת את הדף הזה. דבר שני, כמו שאמרנו, נחזור אותה שוב פעם. אחד הדברים שהמפרשים מסבירים בקשר לראש השנה, דבר חשוב מאוד. בראש השנה יש יום אחד שיצר הרע שובט. כן. לא יאיר לפיד, יצר הרע. שובט. איזה יום זה? יום כיפור. יום כיפור. ביום כיפור אין יצר הרע. פחות יצר הרע מהרגיל. ברוך השם. בגלל זה אנחנו רואים יום כיפור, הארץ ריקה. אין כמעט מכוניות, אין, ממש אתם רואים דבר מדהים. נכון, זה היום היחידי, אין בתל אביב מכוניות, רק ביום כיפור, מתי אין? יש קצת, אבל הרבה הרבה פחות, הכבישים הבין עירוניים, זאת אומרת, אין, לא רואים מכוניות. דבר, יש ירידה של 80%, זה לא פשוט. יש גויים, יש כל מיני כאלה, יש אתאיסטים, השם יעזור להם. אבל בעיקרון, יש ירידה מאוד 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 גדולה. מה הבעיה? איך מוכיחים שבאמת זה יצר הרע, הוא לא עובד ביום כיפור? תדעו, יום כיפור זה פחות חשוב משבת. יום כיפור במשמעות שלו פחות חשוב משבת. שבת יותר חשובה מיום כיפור. באדם שמחייל שבת או שמחייל יום כיפור, מי שמחייל שבת יסתבך יותר. זה דבר שהוא ידוע. ביום הזה יצר הרע לא עובד. יש לו מנוחה, אני לא יודע מה הוא עושה בדיוק, אבל הוא נח לו. בראש השנה הוא פעיל ועוד איך הוא פעיל. ולא רק שהוא פעיל, הוא פעיל כפל כפליים. למה הוא פעיל כפל כפליים? זו הדרך שלו לפתוח את החסימות של האדם כדי להשתלט עליו ברוך הבא, כדי להשתלט עליו כל השנה. מה למשל לדוגמה? אם הוא יגרום לבן אדם להתעצבן על אשתו, אז תהיה תביעה. מישון הטבעה, לא תביעה עם דף, עם תת, מישון הטבעה בנפש של האדם למשך השנה של כעס בין איש לאשתו. יהיה לו יותר קל ליצור את המקום הזה. אם נניח יצרה יגרום לאדם לישון, לא לקום לתפילות או לא להתפלל, יהיה לו יותר קל, הוא יטביע חותם מסוים באותו יום אנרגטי ראש השנה, שיותר קל לו כל השנה עכשיו לגרום, ללחוץ רק על כפתור הוא צריך, ואז זה קורה לבן אדם. כי מה שאנחנו עושים בראש השנה משפיע על כל השנה. אז המפרשים עומדים על כך, שלא משנה מה יקרה. שימו לב, ראש השנה זה מצב מורכב, אנחנו עם המשפחה 4 ימים. זו מציאות לא פשוטה בכלל. בכלל לא פשוט להיות עם המשפחה, והמשפחות של היום, ברוך השם, תודה לאל, כל אחד והעניינים שלו, לא פשוט, לא פשוט. עכשיו, אומרים כולם, כולם אומרים אותו דבר. הדבר, אחד הדברים הכי חשובים, הכי הכי חשובים, לא לכעוס בראש השנה. הכי הכי חשוב, באמת, מדגישים את זה, ושמים על זה דגש, אסור לכעוס בראש השנה. צריכים להבין מה המשמעות של כעס. כעס זו מציאות של, סליחה על הביטוי, של חוסר אמונה. אוקיי? כעס זו התגלמות, לא משנה איך תציירו את זה, אם אתם צודקים, לא צודקים, עקפו אתכם, פגעו לכם, אכלו לי או שתו לי, כעס זו התגלמות של מציאות של חוסר אמונה בנפש האדם. כי האמונה הכללית, פשוטה, מינימלית, אומרת שהקדוש ברוך הוא אחד. ההבדל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד ואנחנו לא. זה ההבדל. ההבדל בין אלוקים לבין האדם, שאלוקים הוא אחד. הוא אחד רק בשביל ההגדרה. אבל הוא אחד ולא כאחדים המנויים. זאת אומרת, זה לא אחד שאנחנו מכירים כמו שאנחנו מונים שזה אחד. זה אחד בשביל ההגדרה שתבינו למה זה טיפה טיפה יכול להיות דומה למשהו שהוא אחד. אבל איך אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא? התיאורים בקבלה או בנפש היהודית הפנימית, איך מתארים את הקדוש ברוך הוא? הוא לא שניים, הוא לא כך, הוא לא כך. כי אי אפשר לתאר מה הוא כן. הוא לא, הוא לא, ככה מתארים. כי אתה לא יכול לתאר מה הוא כן, כי כל פעם שאתה אומר, בכל פעם שאתה מגדיר אותו, אתה מצמצם. כן. והקדוש ברוך הוא, אבל בשביל האוזן, אז אנחנו, הוא אחד, הוא אינסוף, הוא אינסוף, הוא קדוש, הוא טוב, בשביל האוזן שלנו. כמו שהתורה לפעמים מדברת בצורה מסוימת, שאתה אומר, איך היא דיברה בצורה הזאת? כי התורה ניתנה לבני אדם. אז הקדוש ברוך הוא דיבר בצורה שהתורה ניתנה בצורה מסוימת, שבה היו מדברים באותה תקופה. כמובן היא מתאימה לכל הדורות, אבל התורה ניתנה בלשון בני האדם, לא בלשון מלאכים. על כן התורה מדוברת בצורה הזו. אבל הקדוש ברוך הוא תמיד מגדיר איך אפשר לתאר, הוא לא, הוא לא, הוא לא. זאת אומרת, הוא לא כזה, הוא לא כזה, הוא לא כזה. אי אפשר לתאר מה הוא כן. כי ברגע שאתה אומר שהוא כן משהו, הגבלת. ואי אפשר להגביל. הוא יחיד שהוא לא, הדבר היחידי שאין לו גבול זה הקדוש ברוך הוא. לכל דבר יש גבול, מהאטום הכי קטן ועד הכוכב הכי גדול, לכל דבר יש גבול חוץ מהקדוש ברוך הוא. כי אם היה לו גבול, זאת אומרת שמישהו יגביל אותו, ואם מישהו יגביל אותו אז יש מישהו מעליו. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו גבול, אין לו גבול, אין לו הגבלות, אין לו כמות, אין לו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה שנכנסנו קצת לפילוסופיה, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אחד, והוא טוב. וכל מה שהוא עושה, טוב. כי כולו רק טוב. ואם הקדוש ברוך הוא החליט שאני אחליק ואני אשבור את הרגל, או שיפטרו אותי מהעבודה, לא משנה, בגלל שהיא דיברה עליי והוא דיבר עליי, לא משנה מה הסיבה, או שלא יסתדר, או שאני לא מרגיש טוב, או שאני כן מרגיש טוב, או שכן הולך לי, או שלא הולך לי, לא משנה מה. כל דבר שגורם לכעס, הבן זוג שלי עצבן אותי, הבן שלי עצבן אותי, לא משנה מה. כל דבר שגורם לכעס, וכעסתי, זאת אומרת שברגע שכעסתי, הפכתי להיות אדם בעל חוסר אמונה. כי ברגע, משום שברגע שאני כועס, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, הכל טוב, אני לא מאמין בזה, אני לא מרגיש את זה. עכשיו, נכון זה לא פשוט, כל אחד כועס. נכון שזה לא פשוט, קל לומר את זה, אבל ברגע המקרה עצמו, האדם הופך להיות חסר רציונליות, חסר דעת. הרגש מתפרץ והוא צועק ומדבר. זאת אומרת, כל מי שיגיע לאמונה תמימה, אם נלמד בעולם מהי אמונה תמימה? לעולם לא יהיה כעס. לא יהיו פגיעות בנפש, לא יהיו תאונות דרכים, לא יהיו מריבות, לא יהיו סכסוכים. אני כמה זמן, כמה אנשים נפגשתי עכשיו? 15, 20 אנשים? 10 מתוכם, 8 מתוכם, איפה אני אעשה את החג? אצל הסבתא, יש לי בלגן עם האח. אצל הדודה, יש לי בלגן עם בעלה, פעם הוא עשה לי ככה. אני אעשה אצל אח שלי, הוא גם עשה לי ככה. אבל רגע, מה? תקופות קודמות, בתוך המשפחה, הכל היה בסדר. בעבודה היה בלגן. משפחה רחוקה אולי היה קצת בלגן. שכנים, בסדר, נו, לא, ניחה, נגיד, טוב, יש לנו צרות. אבל היום, עם האמא, עם הסבא, עם הסבתא, לא... אתה רואה שהכוח של הסכסוך חדר לתוך העצמות שלנו ממש, בפרטי שלנו כבר. אמא ובת ולא מדברות, כן, אני התחתנתי טוב, אמרתי לך 30 שנה, כל מיני דברים כאלו שאתה שומע ואתה אומר, זה עבר שלב, זה התקדם, זה אוכל אותנו, זה פוגע בנו. דבר ש... ומי שיש לו אמונה, אמונה היא כוח מרפא. מי שמאמין, מי שיש לו אמונה, זה כוח שמרפא. יותר, אני לא מגזים, יותר מכל תרופה. יותר, אני אומר לכם, יותר מכל תרופה. אני השבוע עשיתי ניסויים. אני בדקתי את עצמי. אני מרשה לעצמי לספר לכם. השבוע אמרתי, כל מי שלא מרגיש טוב, אני שולח אותו לרופא. מי שביקש ממני עזרה השבוע יודע, הלכתי לרופא, לך לרופא, לך לרופא, לא, באמת. לך לרופא, לך לבית חולים, לך לרופא, שלחתי, השבוע עשיתי ניסויים, לא טיפלתי. ובאמת אמרתי, הגיע הזמן, ואמרתי, טוב, עכשיו אני מתחיל לטפל, מתפלל, בקש מהשם שיעזור. ובאמת, הכוח של האמונה, אני אומר לכם, באמת, מי שיודע פה, מי שרואה פה, מי שמכיר, השבוע הזה היה לא הפנה בזמן. מרפא אנשים, פשוט זה מרפא אנשים, זה כוח של אמונה, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה כוח של אמונה, באמת, כי הכוח של האמונה יותר חזק מתרופות, וממורפיום ומאנטיביות, יותר חזק. וככל שהבן אדם מאמין יותר, ככה הכוח הזה משפיע עליו יותר. ופשוט כמו כלי, כלי, שאם אתה הולך איתו בעיניים עצומות, כל מה שאתה תרצה, כל מה שיעבור עליך, אתה תנצח. בלי שום, אף אחד לא יכול להפריע לך, שאתה עם הכלי הזה, זאת אומרת שאתה הולך עם כוח מהקדוש ברוך הוא, ואתה מחובר לקדוש ברוך הוא בנטו, 100%, אין מצב שיהיה לך כעס בראש השנה, אין דבר כזה. אין מצב שיהיה לך כעס בכלל. אבל יש את יצר הרע. יצר הרע זה כל מה שגורם לך לפתור את הבעיה כאן ועכשיו. יצר הרע זה רופאים. יצר הרע זה תרופות. יצר הרע זה אוכל מהיר, ג'אנק פוד. יצר הרע זה לקבל משהו בתמורה. גוף, חשוף, חוסר צניעות. זה יצר הרע. יצר הרע, הכוח שלו, הוא בא לקדוש ברוך הוא לפני שהוא נוצר, אמר טוב, איך אני אשכנע את האנשים לחתור, איך אני אשכנע את... אבל לא יש לך כוח אחד בלבד. הכוח הזה פשוט מאוד. אתה משלם במזומן. זה הכוח שלך. אתה משלם במזומן. ואדם עושה חטא, מקבל טענה מיד. הכימיקלים מתחילים להתבלבל במוח, תק, מקבל טענה, מה שתרצה. מה הבעיה של יצר הרע? כשהוא מביא אותך לבור, הוא חופר איתך את הבור, הוא אומר לך את מי לקבור, הוא משכנע אותך לקבור, הוא גורם לך לקבור, והוא הראשון שהולך ומתלונן עליך בתחנת המשטרה. יצר הרע זה שעומד עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו את זה לצדיק, זה רשע. יצר הרע עומד, זה עשה ככה, וזאת עשתה ככה, וזה ככה לא ביטר, וזה ככה צעק, וזה ככה התעצבן, וזה לא שמר, וזאת כן שמרה. הוא יושב ואומר לקדוש ברוך הוא, מה כל אחד עשה? יצר הרע. הוא עצמו גורם לאדם את החטאים, והוא עצמו הולך ומספר אותם. ומלשין ומדבר ומציג בדיוק איך, מה היה בדיוק אחד לאחד. הכוח שלו זה שהוא משלם במזומן. קשה להתמודד עם יצרה, קשה להתמודד, אף אחד לא אומר שזה קל, אף אחד לא אומר שזה קל. היום יש לו המון המון שיטות, יש לו המון שיטות להפיל את הבן אדם. הרי מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים, מונע ממצפון. יש אנשים, שימו לב טוב, יש אנשים שהמצב שלהם הוא הכי גרוע. מה המצב שלהם? המצב שלהם שאין להם מצפון. שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים בלי מצפון. ילד יכול להרוג את אמא שלו בלי מצפון. שכנים יכולים שכנים, יהודי ליהודי בלי מצפון. אלו אנשים שמצב הכי קשה. מצב הכי קשה, הם בתחתית המדרגה מבחינה אנושית. כל האנשים שמסביבנו, ברוך השם, יש להם מצפון. יש מצפון. המצפון, מלשון, צפון, סודי, הוא בתוכך. מה הבעיה של המצפון? אתם יודעים מה זה מצפון? מה זה... המצפון גורם לאדם לתחושות מסוימות בעקבות מקרה שהוא עשה. נניח עכשיו עקפת תור מישהי מבוגרת, המצפון מדבר, מה לא נעים מבוגרת, אם סבתא שלך היו עושים לה את זה, אם אמא שלך היו עושים לה את זה, לא נעים, זה. הולך אתה חוזר אחורה, סליחה גברת, הנה טעות, התבלבל, הנה תכנסי לתור שלך. לא משנה, כל מיני מקרים כאלו שהמצפון מוביל אותך לתקן את אמת המידה המוסרית שביטלת או שהרסת או שמחית ב... חוצפתך. אבל מה לעשות שיש מצפון והוא טוב והוא פעיל, אבל הכוח יצר יותר חזק. אז מה קורה? אז כדי להתמודד עם המצפון, מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים תירוצים. תירוצים. אז אם עקפתי את תור של אישה מבוגרת שבדיוק הלכה להביא משהו לעגלה, ועקפתי אותה ונכנסתי כבר, עקלתי את הפעילות בקופה, אני אומר, יש לי ילדים, אמא, כבר הילדים שלי התחתנו, יש לי ילדים, מחכים, מטרנה, עניינים, תחתפל, אחים, נו, אז עוד 5 דקות, לא יקרה שום דבר. אז עקפתי מישהו, אז לקחתי לו משהו יותר. ואז המצפון דרך התירוצים האלה הופך להיות כהה יותר. וככל שאתה מקהה את החושים של המצפון, כך הוא הולך והופך להיות חלש. וכך אתה נותן כוח לתירוצים, ואז שערי תירוצים לא ננעלו, וכל אדם עושה מה שהוא רוצה, ובגלל זה... בעקבות כך המצב שלנו נראה כמו שהוא נראה היום. מה המצב שלנו היום? בן אדם יכול ללכת לעבודה שלו, לקום בבוקר עם חיוך, לקבוע פגישה ל2, אבל בגלל שהוא עקף מישהו בכביש, הוא דקר אותו והרג אותו. או אדם יכול לתכנן תכנונים, להתחתן, אתמול הייתה לי חתונה, ברוך השם. יום 50, מתקשרים אליי, החתן והכלה, הרב, אנחנו רוצים לבטל את החתונה. אמרתם, כאילו, לבטל? זה יום ראשון, זאת אומרת, עכשיו זה החתונה, איך אפשר לבטל? יומיים. לא, בגלל שיש התראות ממה שהיה שבוע שעבר, מסוריה, אז התחלנו, יום רביעי או יום חמישי, לא זוכר בדיוק, התחלנו לחשוש וזה, אנשים לא יבואו. אמרתם, שטויות, תמשיכו, הכל כרגיל, זה בסדר, אבל... סתם דוגמה, שבן אדם מתכנן להתחתן, ויכול להיות שהיו מבטלים לו את החתונה. פיקוד העורף היה מחליט שאין אירועים מעל 100 איש, או מעל 10 אנשים, או 30, תלוי לפי הרמת האיום, והיו מבטלים חתונות. זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום, מצב שהוא לא צפוי, מצב מבלבל, מצב מטריד, מצב מתסכל. בן אדם שאיתך כמה שנים, חבר שלך, אוהב אותך, מסכסוך קטן יכולים להתנתק. מכלום, משנים יכולים להיות מנותקים. בין משפחה, בשולחן שבת, מילה לא במקום, משהו אמר, משהו לאישה, אמר משהו לחברה, אמר משהו... התנתקות. מכמה מילים, החיים משתנים במהירות. במהירות לא צפויה. זאת אומרת, ניקח דוגמה, החיים היום נמצאים כמו רכב שאיבד את הבלמים ונמצא בירידה. זאת המציאות של החיים. החיים יותר מדי מהירים, יותר מדי דינמיים יחסית לבני האנוש שחיים בתוכם. אנשים כבר לא יכולים להכיל את כל מה שקורה מסביב. אנשים כבר לא יכולים להכיל את כל מה שעובר עליהם. אנשים נהיים חולים, דוכאים. כמה תרופות נגד דיכאון? כל יום יש תרופה חדשה נגד דיכאון. כל יום תרופה חדשה. כל יום. כל יום. כל יום מאות חולים, מאות חולים. פעם בשביל בדיקה היית מחכה יומיים. היום צריך 10 ימים, 8 ימים, 12 יום, 15 יום. למה? למה צריך לחכות כל כך הרבה? לא, פשוט יש כמויות מטורפות של בדיקות. פעם היו לוקחים מקופת חולים את הבדיקה פעם ב3 ימים, היום באים כל שעתיים לקחת את הבדיקות דם. כל שעתיים. מתמלא, הכל מתמלא. למה? אנשים לא יכולים להכיל את הדינמיות של החיים. הדינמיות של החיים עוד מבלבלת, עוד מקשה. אבל יש פתרון. בשביל זה נתן הקדוש ברוך הוא ראש השנה. בראש השנה אסור לבכות. מי שבוכה בראש השנה מתעסק עם דברים מאוד מאוד מסוכנים. יש אסור לבכות. אסור לבכות. אנחנו, תכף אני אסביר. יש דעה של המקובלים, האריז"ל אמר, הוא כותב, רבי חיים ויטל כותב, שהיה רואה את האריז"ל בוכה בכל תפילות ראש השנה. בוכה, מה המשמעות של דם? כמובן אריזל זה אריזל, אנחנו זה אנחנו, צריכים לעשות את ההפרד ואת ההבדל, אבל לפי הפשט אסור לבכות בשום פנים ואופן, אלא אם כן, שימו לב טוב, אלא אם כן, אתה מתוך התפילה בעצמך, פרץ של בכי עלה באופן טבעי, ולא גירית את עצמך לבכות, מותר לבכות. וזה לא טוב. מה יש להם? לא, לא, אנחנו מדברים על התפילה, מדברים על התפילה. התפילה, בתפילה עצמה, אסור, צריך לחייך, לשמוח, אני אסביר גם למה. אם זה יום הדין, איך אני אחייך? מי נמצא בבית משפט וצוחק? כולם מפחדים. אלא שכשם שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לדון כל אדם לכף זכות. אם אנחנו רואים אדם שעשה משהו שהוא לא בסדר, אנחנו דנים אותו לכף זכות. אנחנו לא יודעים באמת מה הוא עשה, אנחנו דנים אותו לכף זכות. אז כשם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לדון כל אדם לכף זכות, ככה אנחנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו גם לכף זכות. אז כשדנים אותך לכף זכות, אתה עצוב או שמח? שמח! על מה אתה בוכה? אסור לבכות. בתפילה לשים לב בשום פנים ואופן לא לבכות. אלא אם כן יש פרץ של דמעות טבעי שעולה בתוך האדם, התפילה, עם החרטה, עם ה... התקרבות לקדוש ברוך הוא, עם התחושה הרוחנית הגדולה והחזקה והעצומה שיש בראש השנה, לא, 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 לא שמחים בזה, אבל גם לא אוסרים את זה. כמובן שלגרות את עצמך לבכות, אסור. בראש השנה, יש את העניין החשוב, החשוב והמשמעותי, שופר, תקיעת השופר. נשים לא חייבות בתקיעת שופר, אבל מי ששומעת באופן קבוע, צריך לעשות התרת נדרים אם היא לא רוצה לשמוע שנה. צריך לעשות התרת נדרים, מי ששמע כמה פעמים קבוע וקיבלה על עצמה לשמוע שופר, צריך לעשות התרת נדרים, אבל נשים לא חייבות, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אין חיוב לנשים, אבל כמובן מומלץ מאוד, ללכת ולשמוע את תקיעות השופר, אני מאמין שכולם הולכות, ברוך השם, זה לא דבר שהוא מה בכך, זה פעם בשנה, אבל צריכים לדעת, השופר מוציא את הרפש הפנימי, כששומעים את השופר ובאמת מתמקדים בצליל, הצליל הזה מנקה את הרפש הפנימי מתוך הנפש העמוקה יותר, יש נפש יותר חיצונית, יש נפש עמוקה יותר, שהטבעים הפנימיים של האדם שהם גורמים לו להתנהג כך וכך וכך וכך, השופר פשוט מחלחל בסליל של ה-DNA, וממש כמו חומר שמנקה את כל הלכלוך, בסליל של ה-DNA. וככל שאדם שתוקע בשופר הוא יותר גדול, ככה התקיעה יותר נקייה ויותר שלווה ויותר זקה ויותר חזקה. שופר מלשון שיפור, שיפור. היום כל אחד שומע שופר, שמים כל מיני שירים, שופרות, זה אסור, אסור, זה מזלזל בקול של השופר. השופר צריך להיות פעם בשנה, בראש השנה, כוח מאוד מאוד חזק, שמרפא את האדם, משפר את מעשיו. זה הכוח של השופר. גם כיפור, גם כיפור, יש תקיעה נוספת ביום כיפור, אבל התקיעות השופר, הם כמובן מדובר על ראש השנה. לא, לא, יש ציווי של יום תרועה, זה בראש השנה. אז להקפיד באמת כל אחד ללכת לבית כנסת הקרוב. פעם אחת אמרתי את זה בהרצאה, ואמר, טוב, טוב, אז אנחנו ניסע, מה ניסע? זה אסור ניסע בראש השנה, זה לא, לא, אין צורך לנסוע, תשארו בבית, מה? לא, אישה לא מחויבת לשמוע שופר. זה מצוות עשה שהזמן גרמה. מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצווה שהיא מגיעה מכוח של זמן, אז רוב המצוות, האנשים לא חייבות בהם, כי האישה עסוקה בדברים אחרים, וגם ידוע שהאישה מבחינה רוחנית, אין לה צורך כל כך גדול במצוות, כמו שיש לגבר צורך במצוות, כי האישה יותר מחוברת רוחנית, והמצוות מטרתן לחבר אותנו רוחנית כלפי שמיה, אז אישה יש לה, אישה יש לה פחות צורך, כן, אישה יש לה פחות צורך במצוות כדי להתחבר. מבחינה רוחנית זה דבר שהוא ידוע, אישה הרבה יותר רוחנית מהגבר. גבר פחות רוחני, גבר עשוי מאפר, גבר עשוי מחול, אישה עשויה מעצם, מגוף, מרגש. ואישה הרבה יותר רוחנית מהגבר, זה דבר שהוא ידוע, זה בהיסטוריה של האנושות. כמה סיבות יש, אחת הסיבות העיקריות שאני מדגיש כל הזמן, כדי שהאישה תוכל לטפל בילדים בצורה נאותה. כי לא כדאי שהגברים יטפלו בילדים בצורה קבועה, זה לא מומלץ גם לא לילד, גם לא לבית, לא כל כך מומלץ. אז יש את האישה שיש לה את היכולות שלה ואת הכוחות שלה, והשם טבע בה כוחות מסוימים כדי שתוכל לגדל את הילדים. בעל ועוד 3 ילדים, 4 ילדים, זה לא פשוט. צריך מישהו שיגדל אותם. אז יש את האישה ואת הכוחות שלה. שופר, משון שפרו מעשיכם. לשפר את המעשים שלנו, לשמוע את הצליל של השופר, ולדמיין, ולהרגיש, ולחוש איך הוא מחלחל לנו ב-DNA, ופשוט משפיע. כי השנה הזו כדאי לשמוע את ראש השנה, כי השנה הבאה היא שנה מאוד מאוד מוזרה, יותר מקודמתה. שכל אחד מאיתנו יהיה מחובר בראש השנה הזה. באמת, זה 4 ימים, קחו חופש מהכל. אסור טלפונים, אסור טלוויזיות, אסור חשמל, אסור כלום, כמו שבת. הדבר היחידי שמותר, הדבר היחידי שמותר, זה להעביר מאש לאש. יש אש, יש נרות של 72 שעות, להעביר מאש לאש, ומותר לבשל, ולחבות אסור לחבות. על כן, כשמסיימים את הבישולים, כל מה שמותר, כל מה שצריך לעשות לצורך אוכל נפש, זאת אומרת לאוכל של אותו היום, אני לא יכול לבשל מיום חמישי ליום שישי, אסור. כל יום אני מבשל ליום שלו, כל יום אני מבשל. על כן אני עושה עירוב תבשילים, אני לוקח 2 תבשילים, נניח ביצה ולחם, ומבשל אותם לפני שנכנס החג, לפני, ומכוון שזה ייתן לי את האישור, יש איזה נוסח, אני אביא לכם מי שירצה, שזה ייתן, אני מערב את הבישול, שזה ייתן לי את האישור לבשל גם מיום שישי ליום שבת, כי ביום שבת אסור לבשל. ביום שבת מסתיים החג, שבת אף פעם אין אישור בשום פנים להעביר מאש לאש, שבת זה שבת, אוקיי? שבת תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אם נניח יוצא שבת וחג, לא משנה איזה חג, קודם כל השבת. זה דבר ראשון, שבת, זה דבר ראשון, לאחר מכן החג. אז שגם כן מסתיים החג יום שישי בערב, מנכנס השבת. אין איזה כמה דקות שאפשר לארגן, כלום, 4 ימים, מנותקים מהטכנולוגיה, ברוך השם, מהחשמל. איך מחפים את האש? מניחים קנקן, איך קוראים לזה? קומקום, עם מים עד הסוף. הם בלים אותו. ונותנים לאש להרתיח. כשהוא רותח, המים מבעבעים וזולגים אל הגז, אל הקירה, וזה מכבה את האש. כשהאש כבויה, כבר אפשר לסגור את הגז. הבנתם? כבר אפשר לסגור את הגז. ובמים האלו צריך לדעת שכדאי מאוד להשתמש בהם כדי לשתות קפה או כדי לשתות תה, להכין בהם משהו, להשתמש בהם, זאת אומרת שלא סתם נעשה את הפעולה הזו לחינם, אלא שנשתמש בהם לשתי קפה או תה או לא, שוקו כל אחד מה שאוהב. מה? השנה הבאה תהיה יותר מורכבת, כן, וואי, יותר מורכבת. זה לא שיעור עכשיו השנה הבאה, שיעור על ראש השנה, זה לא, אני יודע פעם בא לא לדבר ככה. קצת, בעזרת השם נרגיע אתכם, בעזרת השם. זה תלוי אבל בראש השנה, אין, לא נקבע כלום, לא נקבע כלום, חכו, ראש השנה. שנה מוזרה, איך השנה הזו הייתה, היא בסדר? זה בסדר, חולק מוזרה לחיובי, לא צריך להיות שלילים. אז ככה, בואו נמשיך, בואו נמשיך, בואו, נו, נו, אחר כך, נו, מספיק, כמה אמרתי את זה, אני, נו, תקשיבו רגע. חשוב מאוד, חשוב מאוד, חשוב מאוד, שבאמת, הראש השנה הזה לא נוותר, לא נוותר. כל אחד ואחד מאיתנו, גם אם זה מרגיש לו שזה 4 ימים וזה המון זמן, לא לוותר ראש השנה הזה, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, שכולנו לפחות נעשה את הצעד האמיתי, הגדול, של להתקרב לקדוש ברוך הוא, על ידי המעשים, על ידי המעשים, על ידי המעשים עצמם, כי רק על ידי מעשה אתה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, דיבורים לא מספיקים היום, צריכים לעשות מעשים, וזה הזמן שלנו. דבר נוסף, בכלל התקופה הזו של חודש תשרי, תקופה של חגים, וצריכים להבין, כתוב על חג הסוכות, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. ומכאן אנחנו למדים חז"ל, שצריכים להיות שמחים בחג. האדם צריך להיות בשמחה. חוץ מזה שאסור לו לקרוס, זה אמרנו שאסור לו לקרוס. אבל זה לא מה שאסור לו לקרוס, ומותר לו להיות ככה. לא. זה לא אסור, כמו שזה... אנחנו רואים, כל ראש השנה מבוסס על סימנים. אז אנחנו אוכלים מאכלים מסוימים ומברכים ברכות מסוימות. נניח אנחנו אוכלים תמר, אנחנו מברכים שיתמו אויבינו ומשונאינו וכל מבקשי רעתנו. תמר מלשון תום, שיתמו אויבינו. קרתי, שזה סוג של ירק, שעד היום לא זיהיתי עדיין, לא יודע. אני עדיין לא זיהיתי, אני צריך לבדוק, אני מדבר עם איזה אגרונום, אני אחזיר לכם תשובה שבוע הבא. בכל מקרה, שיקרתו, אנחנו, מתוך האכילה, סימנה מילתא, זאת אומרת, הסימן שאנחנו אוכלים, יש לו כוח של השפעה, על כך אוכלים מאכלים מסוימים, יש כאלו שהגזימו קצת מודרני, קולה שתהיה שנה קלה, לא, זה ממש, לא צריך את זה, זה כמובן אין צורך. מה שכתוב במסורת שלנו, שלא... כן, גם הייתה, גברת שהייתה, שסיפרה לי שיש חטיף שנקרא דובונים, שהייתה אוכלת בראש השנה, והייתה אומרת שלא תהיה שנה, שלא יהיה כדובה. באמת הייתה אוכלת את החטיף, זה באמת סיפור אמיתי. ולוקחים מאכלים, כמובן אין צורך לעשות את הדברים האלו, כי יש מספיק מאכלים שמברכים אותנו ודואגים לעתיד שלנו, אז יפתחו כל אחד בספרים ויראו איזה מאכלים להביא לשולחן החג, כל אחד יודע, ירקות, שנה, למשל לוקחים ריאה, שתהיה עלינו שנה קלה כריאה, שלוקחים לב, שיפתח ליבנו בתורה, יש כל מיני ברכות מאוד מאוד טובות, אבל אנחנו צריכים גם לשים לב, המקובלים נוהגים לטבול את הלחם במלח ומיד אחר מכן בסוכר, אנחנו נוהגים רק בסוכר, לא מומלץ לאכול מאכלים חריפים או חמוצים בחג, לא מומלץ, כל פעם, סימן המילטאי, לא כדאי לאכול אגוז, אגוזים לא כדאי לאכול, בחג רק, באופן כללי מומלץ מאוד אגוזים לא מתוגנים, כי זה מאוד 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 בריא, לא כלואים, לא מתוגדים, מקים ככה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, מאוד בריא. לא, אגוז זה גימטריה של חטא. חטא. אגוז זה גימטריה של חטא. שלא מומלץ לאכול אגוז בחג. יש כל מיני המלצות. אני ממליץ לכם המלצות. מי שרוצה יעשה. אין בזה איסור. מה שאתם יכולים לאכול מלוח, יכולים לאכול חריף, יכולים לאכול אגוזים, שקדים, מה שאתם רוצים. אין בזה איסור. בגלל שסימן המילטאי, בראש השנה אנחנו עושים כל מיני דברים כדי ליצור כוח של מתיקות לשנה הקרובה. אז אגוז סימן של חטא. יש כאלו שלא אוכלים גם דגים, אוקיי? זה לא בטוח, כי דג זה לשון דאגה. דאגה. אז יש כאלה שלא אוכלים דגים, אנחנו אוכלים דגים. לא, לא בשבת, אנחנו מדברים על ראש השנה, בראש השנה יש כוח שנקרא סימנה מילטאי, מה שאנחנו עושים משפיע, יש לו כוח להשפיע לכל השנה, אנחנו אוכלים מאכלים עם ברכה לכל השנה, גם דאגה, אם אנחנו נראה את המילים של דאגה, את האותיות, א', ג', ד', ה', איזה עוד חסרה בדאגה לפי הרצף? ב', מה זה ב'? ביטחון, מי שאין לו ביטחון יש לו דאגה, זה כוח של דאגה, אז יש כאלה שגם שלא אוכלים דגים, כמובן שאפשר לאכול דג, אין בזה שום בעיה. עכשיו קבוצה קטנה, אנחנו אוכלים דגים, כן? לאכול דגים בראש שנה, שנהיה לראש ולא לזנב, כן? יש כאלו אבל שלא אוכלים. ראש השנה דברים נוספים, תשליך. תשליך, נשים, אין צורך שיעשו תשליך, אין להם חטאים, הכל טוב. גברים שמגיעים לתשליך, יכוונו, יש שם את י"ג המידות המיוחדות, ושם יכוונו, בעזרת השם, להסיר מעליהם את כל הנגעים, כל הבעיות, כל המחלות, כל העבירות, כל העוונות, כל השליליות. כל הדברים הרעים שעברו עליהם במשך השנה וכל העוונות, להשליך אותם מעליהם. טקס מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים. כל ראש השנה, כמו שאמרנו, סימן המילטאי, אנחנו עושים המון המון טקסים רוחניים, כדי שיטביעו אצלנו בנשמה ובנפש, תחושה טובה וחיוביות גם בשמיים וגם בארץ, כדי שנוכל לעבור את השנה הקרובה בצורה יותר טובה, נקייה, בריאה. גם טקס התשליך, טקס שנעשה ביום הראשון של ראש השנה, חשוב מאוד. להקפיד עליו, בדרך כלל נעשה אחר מנחה, הולכים לשפת הנחל, או לאגם מסוים, או שמי שאין לו יש צינור, שלולית, כן? ופשוט משליחים את כל העוונות. זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב, גברים צריכים לעשות את זה, להקפיד את זה. המשפחתיות בראש השנה מאוד מאוד חשובה. האיחוד עם המשפחה הוא הכרחי, אנחנו 4 ימים, כמו שאמרנו, נמצאים עם המשפחה שלנו. יצוצו, כמו תמיד, יצוצו כל מיני בעיות, ויכוחים, מחלוקות. אנחנו בתפקיד שלנו, שאנחנו שומעים את ההרצאה הזו עכשיו, התפקיד שלנו להתגבר על עצמנו, להתגבר, להיות מרוכזים אך ורק באיך לעשות את ראש השנה שמח, נטול כעס, נטול גאווה, נטול שנאה, נטול טינה, נטול שליליות. יש לאדם בעיה? לא ידבר עליה. אמרתי לכם, לא ידבר על הבעיה שלו, כלום, שום דבר. אני רוצה הצלחה בזה, אני רוצה הצלחה בזה, אני רוצה, יכתוב, כמו שאמרנו, יכתוב מה שצריך לכתוב, אבל לא ידבר, קשה לי, כואב, זה חשוב מאוד ש... ראש השנה כביכול ניכנס לאוטופיה מסוימת, אנחנו באופוריה, נהיה באופוריה שהכל טוב. נהיה באופוריה ארבעה ימים שהכל טוב, אין לנו שום בעיה, כלום. מי שרווקה תחשוב שהיא נשואה עם שלושה ילדים, מי שעני יחשוב שהוא עשיר, מי שעצבני יחשוב שהוא רגוע, ארבעה ימים, השינוי של הגישה, אני אומר לכם, באמת, תדעו לכם, זה פשוט יכניס אתכם לתדר אחר השנה הזו. יכניס אתכם לתדר אחר, תכף שאלות, יכניס אתכם לתדר אחר, מתוך כך שאתם התכווננתם למקום הזה, למקום הזה של בריאות, של הצלחה, של שפע, של זוגיות, של שמחה, של עושר, אמיתי. בראש השנה, לפי דעה מסוימת, כמובן, נברא האדם הראשון, זאת אומרת, בריאת העולם, כ"ד אלול, כ"ה אלול, ראש השנה, בריאת העולם, התחיל היקום להתקיים, האדם הראשון, היצירה של הקדוש ברוך הוא, מתחילה בראש השנה. יש כמה דעות, בניסן, אדם ראשון, בראש השנה נברא העולם, בניסן, כל אחד... בעיקרון ראש השנה, איזה חודש זה, איזה מספר? איך? שביעי. הוא לא מספר אחד. ראש השנה, זה לא חודש ראשון. החודש הראשון לחודשי השנה הוא חודש ניסן. השנה הוא חודש שביעי. אבל כאן בראש השנה נקבע את כל השנה. ראש השנה נקבע את כל השנה. וחודש שביעי זה גם, אז מי שיודע, מספר 7 ביהדות הוא מייצג את הכל, הוא מייצג את המחזוריות. מספר ימי השבוע, השבתות, 7 שבועות, ספירת העומר, 49 שנים, יובל, 7 כפול 7, וגם 7,000 שנים שהעולם יהיה קיים. אנחנו נמצאים 5,773, אז שנת 6,000, שתהיה בערך 200 שנה, 227, זה הולכת להיות שנה, זה הולכת להיות מציאות אחרת לגמרי. מציאות של 1,000 שנה, מציאות אחרת לגמרי, זה לא מה שאנחנו מכירים היום. בשנת ה-6,000 מתחילים בתהליך של שינוי, עד לשנת 7,000, שנת 7,000 מסתיים העולם. ואז יש כל מיני תהליכים אחרים, שאם תרצו נעשה זה פעם שיעור, אבל אין צורך להרחיב. מי אמר שלא ימציאו תרופה עוד חודש או חודשיים? גילו ב-DNA איך להציר את הגוף או איך לרפות סרטן, עוד 20 שנה ימציאו תרופה ותחי עוד 200 שנה, עוד 300 שנה, ואז זה כן יהיה רלוונטי? לא, 6,000 זה מתחיל התהליך. 6,000. קודם כל אנחנו לא יודעים, אולי הקדוש ברוך הוא כן ייתן אישור להמציא תרופות ש... אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא מתכנן, אנחנו לא יכולים לדעת. בכל מקרה, אנחנו צריכים לזכור שראש השנה, שהוא החודש השביעי, מספר 7 בתורה משפיע מאוד, משפיע מאוד מאוד מאוד, מספר חזק מאוד, כמעט כל דבר שקשור לשבת, מספר גימטריה של 7, יין, בשר, דג, הכל, 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 כל מה שקשור לשבת, שהיום השביעי, קשור למספר 7. מספר 7, מספר חזק ביהדות, יש לזה המון 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 הסברים. החודש השביעי הוא חודש חזק, אנחנו צריכים לנצל אותו כדי לשמור כמובן על ההמשכיות הטובה שלנו בשנה הקרובה, וכמובן כדי להשפיע על כל עם ישראל. כי אין מה לעשות, אנחנו קשורים אחד לשני. למשל, בתורה הגיע איזה צר רוסי אחד לדבר עם אחד הרבנים. התחילו לדבר כרגיל. מה התורה שלכם, מה החוקים, מה המשפטים האלה לכם, סיפורים, דיבורים, בלבולים. ואז אמרו, תשמע, אני יש לי פסע, אתה צודק בהכל, חוץ מדבר אחד. אצלכם, השוחד, שהוא דבר אסור, מי שלקח שוחד, הוא אשם. אני הלכת לבית משפט, שילם את השוחד, מי שקיבל את השוחד, הוא אשם. מי שנתן את השוחד, אסור לו, אבל עוזבים אותו בצד. אצלנו, כך אומר לו הרוסי, אתה יודע מה? מי שנתן את השוחד מקבל עונש, וגם מי שמקבל את השוחד. אצלכם רק מי שמקבל את השוחד, הוא אומר לרב. הרב אומר לו, אתה רואה שאתה טיפש, אתה לא מבין איך העולם בנוי? הוא אומר לו, נו, מה זאת אומרת? גם פה אתה צודק? הוא אומר לו, כן, גם כאן אני צודק. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, תקשיב. אצלכם, בגלל שהמקבל והנותן נענשים, אז הסיכוי שיתגלה השוחד יורד ב-50% נוספים, שואף לאפס. כי אם אני מגלה שקיבלתי שוחד, אני גם נענש, לא רק מי שנתן לי. אז הסיכוי שזה יתגלה שואף לאפס. אצלנו, רק אחד נענש. אז אם הוא יחליט לחזור, הוא יספר, נתתי שוחד. זאת אומרת, העניין הזה של למדר ולהשמיד את העניין של שוחד, רק על ידי זה שנעניש רק אחד, כי השני יכול לספר. אבל אם נעניש את שתיהם, שני אנשים נעניש. אף אחד לא יספר. כל אחד דואג לעצמו, וככה השוחד ימשיך להתקיים, ולא יהיה אפשרות, לא תהיה אפשרות לעצור אותו. התורה בנויה בצורה מאוד מאוד חכמה. כל מה שכתוב בתורה, אנחנו רואים את זה היום. אני אישית רואה את זה היום, למשל, לדוגמה, עניין הצניעות. אני לא בא להחזיר בתשובה לדבר על זה, אבל שכל. היום אנחנו רואים בנות שמתלבשות בפשיטות, בפריצות. בסדר? חוסר צניעות טוטלי. זה קיים, לא צריך להסביר. מי שהולך ברחוב יודע מה קורה. למה התורה אומרת, כל יום אנחנו קוראים את זה שלוש פעמים, אסור, 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 אסור להסתכל, לא תטרו אחרי עיניכם, אחרי לבבכם, אסור, אסור, אל תסתכל, תעצום את העיניים, אל תראה, אל תראה, לאישה היא אומרת, תשמרי על עצמך, כאן, כללים, טק, 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 תתלבשי ככה, ככה. מה הסיבה? כמובן יש את הסיבות שזה אסור, וזה מטמטם את הנפש וכו' וכו', סיבות רוחניות, אבל היום אתה רואה תופעה, הפחידה, תופעה שהגברים שבאים לדבר על זיווג מול אנשים שבאות לדבר על זיווג כמו 1 ל-30, 30 בנות מול גבר אחד, כולם יש 5,000 גברים מול 200,000 נשים, וזה לא נכון. כי באמת יש גברים רווקים, כמו שיש בנות רווקות, בערך אותו מספר. אבל מה קורה? גבר נפגש עם אישה מסוימת, ממשיך עוד אישה, ממשיך. האישה בינתיים חושבת שהוא רוצה אותה, וגם זאת חושבת שהוא רוצה אותה. בינתיים הוא עבר לזאת, ועבר לזאת, והכיר אותו. הוא מתפזר עם המון המון נשים, כי שום אישה לא תספק אותו. למה היא לא תספק אותו? כי הוא רואה אותה, נפגש איתה נעים, נחמד. בדרך חזרה, רואה את זאת ככה, ולבושה זאת ככה. ולמה שאני אלך איתה? תראה מה יש פה, תראה מה יש שם, תראה. פתאום זאת מעבר מתקשרת, פתאום זאת היא שלחת לו תמונה כזו. רגע, למה שאני אהיה איתה? תראה איזה יופי, תראה איזה שפע. ואז, למרות שהיה טוב, היה נחמד, הייתה תקשורת טובה. אבל החומר מנצח. כי מה שאנחנו רואים בחוץ, שוק של בשר. פשוט מאוד, בעברית פשוטה, שוק של בשר. האישה רוצה למכור את עצמה, וככל שהיא מוכרת את עצמה יותר, היא הופכת למזולזלת יותר, והיא מנמיכה את מעמד האישה מול הגבר בעוד כמה קילומטרים למטה. אבל אם יגידו משהו על עבודה, או שאומרו משהו על עניין של פמיניזם, כל האנשים יקפצו ולהניח תפילין ולהתפלל במניין וכל מיני בלבולי מוח, זה כן יקפצו. אבל שאישה הולכת בחוסר צניעות וגורמת לגבר לראות אותה בתור אובייקט מסוים, אז איך את מצפה שהוא ילך עם מישהי שהיא טובה לו ונחמדה לו ויפה לו, כשהוא רואה את השפע הזה השלילי, כן, השפע השלילי הזה מסביב בלי סוף? אי אפשר, זה כמו ילד שניתן לו עכשיו, להבדיל, כן? סוכריה טופי, שזורקים בבית כנסת. אבל אם אני אכניס לו לחנות ממתקים, עד כמה הסוכריה שלי תהיה שווה אצלו? כלום. היא לא תהיה שווה כלום, כי יש לו פה שפע ומרחב אדיר שאני לא יכול להתמודד מולו. אז איך אישה אחת יכולה להתמודד מול 1,000 נשים לא צנועות? ולא מספיק, נניח שהוא התחתן, יש תהליך אחר שלא נזכיר אותו כאן, שם ישמור, המון גברים עושים טעויות. ומי גורם לזה? האישה בעצמה. זה כמו שהיא יושבת על גזע העץ וחותכת לעצמה את הגזע, חופרת בור לעצמה. על זה שהיא קונה בגדים לא צנועים, מתאפרת בצורה כבדה יותר ויותר, חושפת את עצמה יותר ויותר, כי רק ככה היא חושבת שהיא תמשוך את תשומת ליבו, כי ככה באמת הרגילו את הגבר. ככל שזה צנוע פחות, ככה תלך לדבר הזה. ואז נוצר מצב שאנשים מתבגרות, הגיל מדבר. הגיל מדבר. ואז מה קורה? בעולם החילוני אני מדבר, כן? יש מצב שהמון גברים צעירים מדברים עם האישה שהיא כבר מבוגרת. צעירים, מ-5 שנים, 6 שנים, 7 שנים. מקרים מטורפים. ואתה אומר לעצמך, מה זה הדבר? מאיפה זה מגיע? זה בדיוק מגיע משם. אז גם לגבר הצעיר, הוא רוצה לכבוש משהו יותר גדול ממה שיש מהגיל שלו, אז הוא הולך קדימה והוא לא מפחד. ואין לו שום בושה. פעם מישהו היה יכול לדבר, ילד בן 25 מדבר עם מישהי בת 30, היא יכולה להיות כמו אמא שלו. היום לא, זה חופשי, זה שוק פרוץ. והאישה היא הגורמת לזה. והיא פשוט היא עושה לעצמה בעיה, היא נומע הקדוש ברוך הוא, נשים דעתן קלה, אז מה תעשה אתה? לתקן אותם, לא פשוט, מה תעשה אתה? תעצום את העיניים. תעצום את העיניים. כי האישה שואבת תשומת לב מהמראה החיצוני שלה. והיא חושבת שאם זה צנוע, אז לא, היא לא תהיה בולטת, היא לא יסתכל. אז היא מרגישה חוסר נפשי, אבל בזה שהיא עושה את זה, בתהליך הכללי, זה כמו בן אדם שמעשן, אחר הוא לא מרגיש כלום, נתפגש עוד כמה שנים. זה מה שהיא יוצרת. אנחנו צריכים, בחוכמה שלנו, בתובנות שלנו, לא יכולים לשנות את העולם, אבל אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, כל אחד ישנה את עצמו, כל אחד ייקח לעצמו את האינפורמציה הזו, כדי לתקן, באמת, כדי לתקן את מה שאפשר מסביבנו. כי אנחנו מחליטים החלטות והם שוברים אותם גם באותה מהירות. אנחנו מתכננים תכנונים ומבטלים אותם באותה, בנף יד. כמה פעמים אנשים אמרו אנחנו מתחילים דיאטה וביטלו אותה למחרת? כמה פעמים אמרו אנחנו מפסיקים לעשן וביטלו את זה למחרת? כמה פעמים אנשים אמרו אני לא הולך לדבר עם הבן אדם הזה וביטלו את זה למחרת? מאות אלפים. מאות אלפים לכל בן אדם. וזה כבר מקעה את החושים, מבלבל את הנפש, מכניס אותך לבלבולים, בגלל זה העולם שלנו נראה כמו שהוא נראה היום. ויש עוד המון סיבות. אז כשאדם רוצה לנתק את עצמו מהעולם, ולהיכנס למקום, לשביל הנורמלי, הרגוע, השלב, שיקח לו מקום שקט, יפתח את ספר התהילים. היום אני אומר לכם, באמת, זה חשוב שאני אומר את זה פעם אחת, אני ממליץ, הייתה תקופה, באמת הייתה תקופה ועד היום זה קיים, שאנשים עושים התבודדות. בסדר גמור, מצוין. וכל אחד בהתבודדות אומר מה שהוא מרגיש. נכון? מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אני אישית חושב, באמת היום במצב של היום, כדאי מאוד, כדאי מאוד בהתבודדות לקחת ספר תהילים. ספר תהילים, לא, לא, אין, אל תדבר בשפה שלך. השפה שלנו היא כבר מגיעה ממקומות כל כך חלשים מבחינה רוחנית. השפה המילולית שלנו היא כל כך נמוכה ורדידה, באמת, של כולנו, כולנו, דבר על כולנו. שעדיף תיקח ספר תהילים, עדיף, זה ישפיע, ישפיע הרבה יותר, תיקח ספר תהילים, תקרא. תקרא, תבקש מה שצריך מינימום, ותקרא את התהילים עצמם, תקרא את התהילים עצמם. תראה מה היא באמת תפילה, איך אדם שמתחנן, מתפלל. ריבונו של עולם, נשמע ככה כואב לי, בבקשה, נשמה, כפרה עליך, תעשה לי טובה, תעזור לי פה, תעזור לי שם. אין בעיה עם התמימות, ואני לא יכול לדבר נגד זה. התמימות הזו היא זה כמו שהיה אדם בתקופת האריזל, שבאמת אמרו לו שהקדוש ברוך הוא היו מקריבים לחם הפנים. בבית המקדש מקריבים לחם הפנים. אבל הוא היה בתמימות, לחם הפנים זה לחם שהיה חם וטרי כל הזמן, לא כמו של המאפיות אחרי יום, הלחם הופך כמו אבן. לחם הפנים, לחם טרי, טוב, קדוש. אז הוא אמר, ככה מסכן הקדוש ברוך הוא, היו מקריבים לו פעם, היום מה הוא יאכל? ככה אמר לעצמו בתמימות. היה הולך כל יום שישי, לוקח 12 חלות, מכניס, קונה, מסכן אני. קונה, מכניס לארון הקודש. והוא מרגיש טוב עם עצמו, מתפלל. כל שבוע היה עושה את זה. היה פותח מוצא שבת את ההיכל, מסתכל, רואה, אין שקית, אין חלות, הקדוש ברוך הוא, לקח לשבת, איזה כיף. בזכותי הקדוש ברוך הוא מקבל לחם הפנים. בתמימות, תמימות פשוטה ביותר. מה היה קורה בפועל? הגבאי בא לסדר את הבית כנסת, פותח את הארון של הספר תורה, מסדר, רואה שקית עם חלות, מה בטח מישהו ישאיר לי לוקח לעצמו. יום אחד הוא הגיע בזמן שהגבאי נמצא, הגבאי אמר לו, מה אתה עושה? זה שטויות, מה? אתה שם פה את האור הלחם, מה? למה? מה זאת אומרת למה זה? לקדוש ברוך הוא? מה זה קדוש ברוך הוא? מי ייקח? מה אתה? אני לוקח את זה עד היום. מה אתה לוקח את זה? זה לא הקדוש ברוך הוא לקח, התחיל לפקוד. הלכו לרב, הרב אמר, מה אתה שם בלחם בבית כנסת? תפסיק עם השטויות, תלך. האריז"ל קרא מוצאי שבת לרב, אמר לו, תגיד לי, אתה מחר בבוקר, אתה הולך למות. קרה משהו? עשית משהו? תגיד לי, יש עליך, האריז"ל היה יכול לדעת על הבן אדם דברים ממש. אמר לו, אתה מחר בוקר הולך למות. אמר לו, לא, אני לא יודע מה קרה. אמר לו, טוב, אני אבדוק עוד פעם. הוא הלך, אמר לו, תשמע, אתה עשית כך וכך עם לחם בבית כנסת? אמר לו, כן. אמר לו, זהו, גזרו עליך מוות. תדע לך שמזמן בית המקדש לא הייתה נחת רוח לקדוש ברוך הוא כמו מה שהבן אדם הזה עשה. בתמימות, יותר מבית המקדש. יותר מבית המקדש. ובאמת כך היה, הרב למחרת בבוקר נפטר. סיפור אמיתי, זה לא לפני הרבה זמן, הרי זה היה גדול. אז אי אפשר לומר שמדבר על הקדוש ברוך הוא בתמימות, אי אפשר לעצור את זה. אבל תיקחו תהילים, אני נותן לכם המלצה, תיקחו בנוסף, תיקחו תהילים, אל תפסיקו את זה, בסדר? אבל בנוסף תיקחו תהילים, תקראו כמה פרקים, תנסו להתחבר למילים, תראו, המילים של התהילים, זה מקור קדוש, זה בא מאדם מאוד מאוד גדול. ואנחנו צריכים להשתמש בזה, לנצל את זה, לנצל את זה לצרכים שלנו. עכשיו, בראש השנה נוהגים לסיים פעמיים את ספר תהילים. פעמיים. כמניין כפר, אנחנו בעזרת השם נסיים פעמיים את ספר התהילים, בראש השנה, בעזרת השם, כדי שנגיע לשנה החדשה חזקים. אז בעזרת השם אני מאחל לכולם, קודם כל, כתיבה וחתימה טובה, שתהיה לנו שנה טובה, ומתוקה. למה אומרים שנה טובה ומתוקה? מה זאת אומרת שנה טובה ומתוקה? למה לא מספיק שנה טובה, שנה מתוקה? יכולים להיות הרבה מקרים טובים, אך לא מתוקים. אני אך בן אדם לא מרגיש טוב, אומר לו, תשמע, גבס. שברו לו את הרגל, גבס. שמים לו את הגבס, הגבס הוא טוב. מטפל בו, עוזר לו. מאחה את העצם, אבל זה לא מתוק בכלל. או שיכול להיות בן אדם שיחליט, שוקולד. דבש, סוכריות, זה מתוק, זה טוב, אבל ידידי, בעוד כמה חודשים הסוכר יעלה לשמיים ויהיה בלגן גדול. זה מתוק, אבל לא טוב. אנחנו צריכים את הטוב והמתוק. אז שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות. מי שרוצה שאלות, בבקשה, תשארו כאן לערבית.